טוב, כבוד... טוב, צריכים כבר להוסיף 5 דקות. ברשות כבוד, כמובן היושב ראש, ברשות ידידי ועמיתי, ואתמול כבר דיברנו בשפחו, ולא נחזור כאן על הדברים, הגאון הרב רצון הרוסי, שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית, יושב ראש הליכות עם ישראל, הרבה של קריית אונו, אני חייב גם לציין שישנה כאן נציגות מפתיעה מבאר שבע, כולל שלם, החליט להגיע, וזה לא כולל שלי. החליטו להגיע, אגב, ביניהם יש, מה שאני רואה פה, לפחות 3 שיש להם כושר לדיינות. אז אנחנו באמת נשקול אולי לפתוח בית דין לממונות בבאר שבע, מבלי לפגוע בבית דין לממונות שנמצא בנתיבות. זה נתיבות וזה באר שבע. יהיו כמה בתי דין. גם רוצה לציין את ידידי דוקטור שוסיים. לא יודע אם כולם מכירים בערכו, יושב ראש אגודת אפרת, שעושה רבות ונצורות, ויש לו גם את הזמן לשבת ולשמוע. אני רוצה לדון בכלל באופן כללי בדין גרמה בנזיקין. גרימת נזיקין. אז כמובן יש גרמה ויש גרמי ויש אדם המזיק. הנושא הזה הוא רחב ידיים. אני רוצה להתמקד בכמה שאלות מאוד מעשיות שנובעות מהדין הזה, ובעיקר להתמקד בשאלה מעשית של ביטול הזמנת פועלים. אדם מזמין פועל, ולמחרת הוא מחליט, תודה, אני לא צריך אותך. אותו דבר, בן אדם יכול להזמין לא רק פועל, מזמין רכב בחברת השכרה. או מונית, הזמין רכב, ואחר כך למחרת הוא מתקשר לחברת השכרה, סליחה, החלפתי את התוכניות שלי, היום אני לא צריך את הרכב. נו, אבל מה לעשות עם הרכב? אין לנו מה לעשות איתו היום, אף אחד לא יזכור אותו, גרמת לנו להפסד, חייב לשלם או לא חייב לשלם, אותו דבר מונית. כמובן שצריך לחלק האם נגרם הפסד, לא נגרם הפסד, אפשר היה שיזכירו למישהו אחר, או שהפועל יזכיר את עצמו למישהו אחר, ומה עכשיו, האם הוא יכול להזכיר את עצמו? יש כל מיני חילוקים בדבר הזה. גם רופאים מדברים על רפואה אותו דבר. נגיד מישהו הזמין רופא, דוקטור שוסיים, אני חולה, הוא עשה לו ביקור בית. הוא מגיע אליו, אומר לו, התפללתי טוב, עכשיו אני בריא, ברוך השם, תודה רבה, אתה יכול ללכת. צריך לשלם לו? או לא צריך לשלם לו? כמו שהוא סיפר לי פעם, בעצם, שהייתה איזו אישה שהייתה מקשה ללדת, ואז הוא הלך לרבי, נו, מה לעשות, אישה צריכה ללדת, היא לא יולדת, מה עושים? אמרתי, קח כמה אברכים, יקראו עליה תהילים, יד החדר לידה, היא תלד, מבטיח לך. הלך, הביא כמה אברכים, תקראו תהילים, אני אשלם לכם. הם התחילו לקרוא תהילים, אחרי כמה דקות ברופא, מזל טוב, נולד לך בן, אבל תחכה, יש כנראה המשך. אחרי כמה דקות, עוד בן, מזל טוב. אחרי כמה דקות, עוד בן, שלישייה, אז הוא בא לאברכים. חבר'ה, תפסיקו לקרוא תהילים, מספיק, שלום, נגמר. לפעמים תפילה, לפעמים תפילה פותרת ברפואה. מה הדין בכל העניינים הללו? אז אני חושב שכל זה גנוז במשנה אחת קצרה, קצרה מאוד, בבבא מציעא. נצטרך יותר להתמקד במשנת רבותינו הראשונים בעניין הזה. משנה בבבא מציעא דף עין וו, הסוחר את האומנים, ויתעו את בעל הבית, או בעל הבית יתעו אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת. כמובן, כפי שמבואר שם ברש"י ובתוספות, מדובר שלא נגרם הפסד. יכולים עכשיו להזכיר את עצמם למישהו אחר, לא הפסידו, הם לא היו מובטלים. או שבלאו הכי היו מובטלים, כי אתמול אף אחד לא יסוחר אותם, עשיתי להם טובה בכלל שהזמנתי אותם. לא גרמתי הפסד. אז יש תרעומת על זה שיש להם טרחה יתרה עכשיו לחפש סוחרים אחרים, או עוגמת נפש. אבל אם נגרם להם הפסד, בוודאי שצריך לשלם להם את ההפסד. מהו ההפסד, אומרת המשנה? צריך שהם הפסד כפועל בטל. הלא אינו דומה מי שבטעון למי שברקם. אוקיי, אני צריך שם לך את שכר הבטלה שלך. כמה פועל היה מוכן לשלם במקום לעבוד בשדה קשה, לשבת בבית ולקרוא תהילים ולקבל את היומית שלו? כמה היה מוכן שיקזזו לו? 20%? 30%? אז זה מקזזים לו. 70%? אז כל, זה דנים, עומדינן, כבית הדין עומד, כמה בן אדם יכל, היה מוכן לוותר, ואת זה מקזזים, זה נקרא שכר פועל בטל. אומרת המשנה במה דברים אמורים שלא הלכו, אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבואה, פועלים ומצאו צדק שילחה, נותן להם שכרם משלם. משלם, משלם או מושלם. כל אחד יגרוס איך שהוא רוצה. משלם זה הכוונה בשלמות, לא שכר בטל. יש לחלק בין אם הביטול ההזמנה היה כשהפועל עדיין היה בביתו, או כשהוא התחיל בהליכתו למקום העבודה, ואז באה הבטלה, ודאי שיש מקום לחלק בזה. לכאורה, ודאי שיש מקום לחלק, כי זה גמרא מפורשת. אבל בואו התוספות, והפתיעו אותנו בחידוש דין גדול מאוד במקום. התוספות שואלים, קודם כל, למה רק תרעומת ולא הפסד? הלא רבי מאיר דין דינה דגרמי, הוא גרם להם הפסד, אז אומרים התוספות מה שאמרתי, אין פה הפסד, פה מדובר שיכולים להזכיר עצמם לאחרים באופן שאין הפסד. יש תלכה יתרה על זה שוגמת נפש. מכללהן אתה שומע עליו שאם יש הפסד, גם התוספות מודים שיש פה דינה דגרמי, גרמת להפסד בביטול ההזמנה, אתה צריך לשלם. אבל מחדשים התוספות ואומרים שמה שכתוב בגמרא, במשנה, חילוק בין הלכו ללא הלכו, אין חילוק כזה, אומרים התוספות. אלא מה שקובע לפי התוספות, נגרם הפסד או לא נגרם הפסד. אם נגרם הפסד, גם בלי שהלכו אתה חייב לשלם להם. ואם לא נגרם להם הפסד, גם אם הם הלכו ובאו תרעומת, זה מה שהכתה הזו, אין. ומה שהגמרא במשנה מחלקת זה אורחא דמילתא נקט, שבדרך כלל כשהולכים, אז כבר לא מוצאים עבודה אחרת. אבל אם באמת מוצאים, אין הבדל בין הלכו ללא הלכו, זה הסיכום של שיטת התוספות בתמציתיות. מה שקובע ביסוד דין תשלומים על ביטול הזמנת פועלים או השכרת רכב וכדומה, הפסד. יש הפסד, משלם. אין הפסד, לא משלם, כי זה דינה דגרמי. אבל הראש הוסיף עליהם עוד משפט חשוב, עוד נדבך. אחרי שהוא מביא את דבריהם, הראש במקום, אומר הראש, מי הוא נפקא מינה במיידי הלכו, במקום שאין פועלים, מוצאים להסתכר, ושכרן בעל הבית זה היום, אם הלכו דאבי התחלת מלאכה, נותן להם שכרן בכפה ולבטל. ואם לא הלכו, אפילו תרעומת אין לפועלים על בעל הבית. בנקודה הזאת לכאורה הראש חולק על התוספות. אני מסכים איתכם שדנים פה דינה דגרמי. ולדינה דגרמי יש רק שיש הפסד. אם אין הפסד, אין דינה דגרמי. אבל בדבר אחד אני לא מסכים איתכם. אם הלכו, התחילו ללכת לעבודתם, זה הווה כתחילת מלאכה. זה כבר פה לא דינה דגרמי. פה התחילו במלאכה. מי שהתחיל במלאכה שייך לומר שיבוא בעל הבית להגיד לו, אדוני, עכשיו אני לא צריך אותך. אין דבר כזה, התחלתי במלאכה, נגמר. זה מקנייני שכירות פועלים, זה כבר לא דין של גרמי, לכאורה. ולכן, אומר הראש, גם אם לא היו יכולים להסתכר אמש, דהיינו לא גרם להם להפסד ממון, יכול לומר, ואם יהלכו, חייב לשלם להם גם אם לא נגרם להם הפסד. אבל יש תוספת, שאם יכולים עכשיו להזכיר עצמם לאחרים, לא חייב לשלם. למה? כי זה חלק מהשכירות. שכרתי אתכם בשבילי. אני צריך לשלם לכם שכר בטלה. אבל אם אני עכשיו יכול למצוא לכם עבודה שיכולים להזכיר את עצמכם לאחרים, אז הוא יכול. אבל העיקרון לפי הראש, יש לנו לחלק בשני מצבים. מצב אחד לפני שהלכו לעבודתם, שאז זה תלוי בהפסד, אם יש הפסד או אין הפסד, ומצב שני, כשהתחילו ללכת, שיש פה מצב של תחילת מלאכה. הרמב״ם, בהלכות שכירות, בפרק ט' הלכה ד', וכן השולחן ערוך בסימן ש' למד ג', סעיף א', ב', ג', לכאורה גם הולך במהלך הזה של הראש והתוספות כפי שהסברנו אותם, אבל הם מוסיפים עוד הסתייגות. וזה לשונו של הרמב״ם, שהשולחן ערוך גם העתיק את הלשון שלו. הסוחר את הפועלים ויתעו את בעל הבית, או בעל הבית יתעו אותם, אין להם זזילת הלשון. במה דברים אמורים בשלו הלכו? אבל הלכו חמרי ולא מצאו תועה וכו'. אם ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב ומצאה שצריכה פועלים, אין לפועלים כלום. זה מה בידו לעשות. ואם לא ביקר, נותן להם שכרן כפועל בטל. פה הרמב״ם והשולחן ערוך מחלקים בין אונס לפשיעה. האם הביטול בא בפשיעה של בעל הבית, או שהוא בא מאונס? מה ההגדרה? אז הרמב״ם מבאר לנו מה ההגדרה. אם בעל הבית ביקר מבערב, הרי הוא הזמין את הפועלים למחר בחמש בבוקר, בערב עשה סיור, כפי שגמר אומרת, סיירה לארה, הלך, עשה סיור, וראה שהקרקע צריכה פועלים. או יש סחורה, יש להם במה לעבוד. אבל בבוקר הוא קם, ויש כן בבוקר, והנה חלום. כל הסחורה נעלמה, העלימו אותה. אין לו מה לעשות עם הפועלים. או בבוקר ירד גשם, אי אפשר לחרוש את השדה הזאת, שהיא גשומה, נעמיים. או לא צריכה השקיה, מה אני צריך גנן, וכו' וכו', לא משנה. מה בידו לעשות, אומר הרמב״ם, מה אתם רוצים מהבעל הבית המסכן הזה? הוא עשה ביקורת, ראה שצריך את הפועלים, לכן הוא לא ביטל. עכשיו בבוקר השתנה מצב. כיוון שהביטול לא היה בפשיעה, לא צריך באונס, מספיק שזה לא היה בפשיעה, אומר הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך, לא יכולים לחייב את בעל הבית, גם אם נגרם להם הפסד. זאת ההדגשה. גם אם נגרם להם הפסד. כי אם לא נגרם להם הפסד, אז לא צריכים להגיע לאונס או פשיעה. אבל גם אם נגרם הפסד, זה ביטול הזמנה הבא, שלא בפשיעת בעל הבית, פטור. לכאורה, יש לנו להעיר פה שתי הערות חשובות מאוד. ראשית, מה זה שהתוספות לא מחלקים בין תחילת עבודה ללא תחילת עבודה, בין הלכו ללא הלכו? קודם כל זה משנה מפורשת. למה צריכים להידחק, להסביר? אורך דמילתא. יעלה על הדעת לפי התוספות שמי שהזמין פועל, נגיד סבל, נתן לו להוביל לו סחורה במסעית, ובאמצע הדרך היה פנצ'ר. בפנצ'ר תקנו אותו עד הלילה. אמרו, חצי יום לא עבדת, אני אשב לך רק חצי יום. מה זאת אומרת? אני חושב שיש פנצ'ר? אם התחיל במלאכתו, ודאי שאי אפשר לבטל. ושנית אני שואל, למה הראש לא מחלק את החילוק הזה של הרמב״ם ושל השולחן ערוך? לחלק בין פשיעה לבין אונס. ובפרט שהרמב״ם למד את זה מגמרא מפורשת שם בדף עין וו. לא קשיא הדסיירא לארא מאורתא והדלא סיירא לארא, זה כתוב מפורש. איך הראש יכול לחלוק את הדבר כזה? ואם הוא לא חולק על זה, למה הוא לא כתב את החילוק הזה? שתי הערות החשובות הללו מביאות אותנו למפתח חשוב, ואני רואה בו מפתח גדול לכל העניין הזה. והוא הקצות החושן. קצות החושן מחדש חידוש דין, באמת חידוש דין עצום. הוא שואל שאלה, מה ישנה ביטול פועלים, שכירות פועלים, שאני מחייב אותו כשיש הפסד ממון, לבין מפסיד כיסו של חברו, מבטל כיסו של חברו, או נועל חנותו של חברו, או נועל את חברו בחדר, מה שמובא שם בשולחן ערוך סימן תפחף, סעיף י' א', שאם היה בן אדם יושב בחדר, ואני באתי ונעלתי אותו, הפסדתי לו יום עבודה, כי הוא פועל, הוא עובד. נעלתי אותו, פטור. למה? אומר שולחן ערוך, שזה גרמה בנזיקין, פטור מדין האדם, חייב בדין השמיים. הוא רק מחלק בין הכניס אותו בידיים, לבין אם היה שם קודם. אם אני לקחתי בן אדם, והכנסתי אותו לתוך החדר, ונעלתי עליו, זה גרמי. אבל אם הוא כבר ישב שם, אשרי יושבי ביתך, אני רק נעלתי אותו, פטור. 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 גם אם נגרם לו הפסד, פטור. כן, רבותיי, זה דינה של גרומה בנזיקין. זה לא מובן בשכל, אבל זה ההלכה, אין מה לעשות. גם שגרמתי לך, קח דוגמה יותר בולטת. נעל חנותו של חברו. בן אדם יש לו מקולת, יש לו קליינטים קבועים, יש לו סופרמרקט. באתי בבוקר, החלפתי לו מנעול, ונעלתי לו את החנות. באותו יום הוא לא מחר. גרמה בנזיקין. חד וחלק. לטמן דפליג על זה. אומר קצות החושן, מה ישנה זה מזה? אני מבטל הזמנה של שכירות רכב, או מבטל הזמנה של פועל, אתה אומר לי שזה דינה דגרמי ואני חייב שאין לו את ההפסדים. זה יותר גרוע מנועל חנותו של חברו, או מבטל כיסו של חברו, או נועל את חברו בחדר. איך ייתכן? אומר הקצות חידוש דין מחודש. כמובן כדרכו בלומדס, אבל הלומדס שלו זה אמת. אומר כך. לא דנים דינה דגרמי של שבט, שבט זה השבטה, דינה דגרמי דשבט שייך רק באדם. אבל בממונו של האדם אין דינה דגרמי דשבט. מה הביאור? אדם עושה מלאכה. כשאתה משבית לו את המלאכה וגורם בידיים להשבית לו את המלאכה כגון ביטול פועלים, אז אתה בדינה דגרמי גרמת לשבט של אדם. אבל הממון של האדם לא עושה מלאכה, הוא אמצעי לעשיית מלאכה. אומר הקצות, אין מושג של דינה דגרמי דשבט של ממונו של האדם, רק באדם עצמו. זה החידודים שלו. ומתוך כך יצא לידון בדבר חדש. תראו איזה חידוש יוצא לפי הקצות. אדם ששכר רכב מחברת השכרה, אגב, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על התקשרות שלא על ידי קניינים, לא חוזה ולא שום דבר ממערכת הקניינים, אלא כמו שרשי אומר, בדברים באלמה. הרים טלפון, אני רוצה לזכור רכב. הרים טלפון הפועלים, אני אשוחח אותך למחר. אבל אם יש קניין ביניהם, אם זה קניין מעות או כל שאר הקניינים, זה כבר עניין אחר. אז אנחנו לא מדברים בכלל. מדברים על שכירות שהיא הייתה בדברים באלמה. לפי הקצות יוצא אדם ששכר רכב, ולמחרת התקשר לבטל את השכירות, אפילו שחברת השכרה יכולה להוכיח את ההפסד שלה, שהיה מישהו אחר שרצה את הוולבו הזה ועכשיו הוא לא נמצא, הפסדנו את היומית הזאת, לפי הקצות לא חייב לשלם. אין גרמי בשבט של בהמו. הוא אומר את זה לגבי משהו אחר. במזמין בהמותיו של חברו. אבל היום לא מזמינים בהמות של חברו, מזמינים וולבו של חברו. אבל פעם היו מתעסקים בהמות, הובלות, חרישה, זריעה. הזמין בהמותיו של חברו, ויכלו להסתכר, כך אומר הקצות, אם לא הייתי מזמין אותם, באופן שגרמתי לו הפסד, לא חייב. זה גרמה בנזיקין, זה מבטל כיסו של חברו, חד וחלק. לא משלם. קודם כל, לפי הסיפור שסיפר הרב צדוק, אז משמע שזה לא כך. ממה יסרב? הוא אומר שיכול ללכת למקום אחר ולהזמין מונית, נכון? אז הנה בבקשה, הסיפור סותר אותך. טוב, אבל זה לא חוזר. זה לא חוזה. בוא, 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 בוא. אין לנו זמן להאריך בדברים הללו, נכנסים פה לנושא אחר לגמרי. שיחת טלפון זה לא חוזה. מוקלט או לא מוקלט, זה עדיין עושה את זה לחוזה. רבותיי, אני מוכן, אני יושב פה אגב עד מחר, מוכן לקבל קהל אחרי השיעור ולהשיב על כל שאלה שתשאלו בשמחה רבה. אז זה החידוש של הקצות עם הנפקה מינה שיוצא על פי דבריו. אבל במחילה מכבוד תורתו, נעלם מעינו הבדולח שהריטווה שמביא אותו השיט המקובצת כבר הקדים אותו בשאלה הזאת. רק הריטווה שאל את זה על מקרה אחר, אבל התירוץ של הריטווה התארץ גם את שכירות פועלים, כמו שהוא בעצמו כותב. יש דין בעין ג' ובבמציאה, אדם ששלח, שליח, תשמע, אתה נוסע לעיר הזאת, שמה יש בציר, זמן הבציר של היין, היין שמה בזיל הזול בתקופה הזאת, קנה לי בבקשה 50 ליטר יין, נתן לו ממון. הוא חזר, התעצל, לא קנה לו. לא קנה. או תקנה לי מדיוטי פרי, לא קנה. עכשיו חוזר הבן אדם, הוא אומר, קח את הכסף שלך חזרה. אמר לו, לא אדוני, אני אתתי לך כסף של 50 ליטר יין, תביא לי 50 ליטר יין, לא מעניין אותי מאיפה תביא. האם הוא חייב לשלם לו 50 ליטר יין במחיר הגבוה שמוכרים כאן בעיר, או שהוא מחזיר לו את ממונו? נו, מה אתם אומרים? חייב לשלם לו את ההפסד. רגע, רגע, נתן לו מה? זה לא, לא עושה קניין, שליחות, נתן לו כסף לקנות לו, זה לא שהוא קנה ממנו. לא, שום דבר. פטור, ברוך השם, יש לנו עוד פוסק, כבודו יצרף אותו לבית דין לדיני ממונות, אבל מה אני אעשה? שהריטב"א חולק עליך. מה לעשות? הריטב"א אומר מפורש, קודם כל זה לא הריטב"א, זה גמרא, מה אנחנו אומרים הריטב"א? גמרא! גמרא בעין ג' אומרת, חייב לשלם לו לפי המחיר של זולפתה, זולפתה, שם זה השם של העיר, ששם המחורים בזול. זה גמרא מפורשת. בא הריטב"א ושואל, מה ישנה הדין הזה? מדין המבטל כיסו של חברו. אני מבטל, מה זה מבטל כיסו? אני גורם לך להפסד. נועל חנותו של חברו, נועל חברו בחנות, כל זה גורם להפסד. אז גרמתי לך להפסד, נכון? גרמה בנזיקין פטור. אומר הריטב"א חידוש עצום, שהשיטה בעצמו מעיד שזה חידוש גדול. חדש הריטב"א כך, שיש פה דין של ערב, שעבוד של ערב, מה הכוונה? בואו ניקח קודם כל ערב כדי שנבין את ההקשר לעניין שלנו. מה זה ערב? ערב, אני ערב להחזיר לך את ההלוואה אם הוא, לא, אם הלווה לא יחזיר אותה. אז הוא משעבד את עצמו לשלם את ההלוואה. זה שעבוד של ערבות, של ערב. למה? בהי הנאה דקסם יחלה ונתן לו ממון על פיו. הרי בן אדם חודש מרגיש טוב שאומרים, אני מהעיר הזאת רק רובן כהן אני סומך עליו, סומכים עליי, נותנים 100,000 דולר על שמי על, פי, על, על סמך הנאמנות שלי. בהי הנאה דקסם יחלה, אז השתיבד את עצמו. אומר הריטב"א, והוא הדין לגבי היין. בהי הנאה של השליח שהוא שמח עליי ונתן לי כסף ללכת לקנות לו יין, הוא שיעבד את עצמו מדין ערב לשלם את התשלום. זה חידוש עצום של הריטב"א. אומר הריטב"א, וזה עניין צחירות הפועלים דפרקין. מה שבעל הבית משלם שכר בטלה של הפועלים, זה לא מדינה דגרמי כמו שהקצות לומד, אלא זה מדינה דשעבוד ערב. כאשר פועלים, כך אומר הריטב"א, פועל ובעל הבית, יחסי עובד ומעביד, מתקשרים זה עם זה, הם סומכים האחד על השני, שאם יגרם להם מפסד האחד מהשני, הוא ישלם, משעבד את עצמו. שעבוד הדדי. אז יוצא לנו פה, רבותיי, פה שתי השקפות שונות. יש לנו דין, אגב, לפי הריטב"א יש לחלק עכשיו בין שכירות רכב לבין שכירות אדם? לא. אין. אם דנים אותו מדינה דגרמי, יש מקום לחידוש של הקצות. אבל אם דנים את זה מדין שיעבוד ערב לשלם את ההפסד של חברו, אז מה לי אם הפסדת אותו, או הפסדת אותו על ידי הרכב שלו שלא לקחת אותו? אותו דבר בדיוק. ובאמת לפי הריטב"א סוחר רכב של חברו וגרם לו הפסד, צריך לשלם לו. אני אמרו עד שתיים, אני לא יודע. טוב, אני רק אסיים ברשותכם. אתם מרשים לי 5 דקות לסיים. פשוט אנחנו, אני מפחד שלא יהיה להם תיאבון לאכול, יש להם פה כל כך הרבה קושיות. תנו לי רק לסיים בבקשה, ברשותכם, גם אם אני אגזול ממכם עוד 5 דקות. מה נפקמינה, רבותיי, בין שתי השקפות הללו? נפקמינה עצום לארבעה דברים. ראשון, האם יש מקום לחלק עכשיו בין אונס לפשיעה? אותה חילוק שחילק הרמב״ם, אם בעל הבית ביטל בפשיעה או באונס? אם דנים את זה מדינה דגרמי, ואני רוצה לומר שהראש והתוספות הלכו בדרכו של הקצות, והם הדגישו מפורש שזה דינה דגרמי, אין שום מקום לחלק בין אונס לפשיעה. איפה מצאנו בדינה דגר מחילוק בין אונס לפשיעה? לכן הם לא חילקו באמת, לכן הראש לא חילק, לכן התוספות לא חילקו. אבל הרמב״ם לומד, הרמב״ם בשולחן ערוך לומדים, כמו המהלך של הריטב"א. יש שיעבוד מיוחד בסחירות פועלים. יש שיעבוד מיוחד, מדין ערב. לכן הם חילקו בין אונס לרצון. זה מובן מצוין, למה? כי לא ייתכן שאדם ישעבד את עצמו בדבר שלא תלוי בו. איזה מין היגיון זה שאדם ישעבד את עצמו כאשר זה לא תלוי בו שירד גשם או שגנבו לו את הסחורה. אדם ישעבד את עצמו לעשות את מה שביכולתו. זה מה שהרמב"ם מדגיש, מה בידו לעשות. איזה הגדרה זאת, מה בידו לעשות. כי כיוון שהוא עשה את כל מה שביכולתו, קיים את השיעבוד שלו. חד וחלק, זה ברור. נפקא מינה שני. מה, איזה גמרא? טוב, סיכמנו אחר כך, סליחה. סיכמנו אחר כך. מה נפקא מינה שני? סוחר בהמותיו של חברו, או סחירות רכב, מה שדיברנו כבר, זה יהיה נפקא מינה עצום להלכה למעשה, בין הקצות לבין הריטב"א. נפקא מינה שלישית. אומר השח, מה הדין אם יש ויכוח בין בעל הבית לבין הפועלים? פועלים אומרים, גרמת לנו נזק בזה שביטלת את ההזמנה. למה? יכלנו להזכיר את עצמנו לרובן. שמעון אומר, בעל הבית אומר, מה פתאום? אני מכיר אתכם כמובטלים כבר 50 שנה, אף אחד לא רצה אתכם, אף אחד לא רוצה אתכם, תוכיחו לי שאני גרמתי לכם הפסד. אותו דבר לגבי הרכב. חברת השכרה אומרת, הפסדנו, תוכיחו לי בבקשה, אני אשלם. על מי להביא ראיה? הפועלים או בעל הבית? השח מביא בזה מחלוקת ואומר, נראה כדעה ראשונה שהפועלים צריכים להביא ראיה מדין המוציא מחברו עליו הראיה. אני רוצה לומר חידוש דין גדול, שזה יהיה תלוי במחלוקת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אם ההתחייבות של בעל הבית היא מדינה דגרמי, אני מבין, אתם טוענים שגרמתי לכם להפסד? תוכיח. המוציא מחברו עליו ראיה. אתם אומרים שאני הזקתי לכם? תוכיחו. אבל אם זה מדין שיעבוד, אתה כבר שיעבדת את עצמך. עליך להוכיח שאנחנו לא הפסדנו כדי להיפטר מהשיעבוד שלך. וזה הדעה השנייה שהשח מביא. רק הוא לא מזכיר את כל הלומדת הזה. לעניות דעתי זה יהיה תלוי במחלוקת הראשונים הזאת. ואז אנחנו מרוויחים דבר גדול. כי אם אנחנו משייכים את הרמב״ם ואת השולחן ערוך לדעה הזאת, סימן שההלכה היא הפוכה ממה שהשח אומר. על הבעל הבית להביא ראיה כדי להיפטר מהתשלום. אם הוא לא יביא ראיה, הפועלים נאמנים. נפקא מינה רביעי, והוא שייך למה שידידי פתח כאן, אפשר לומר את זה נפקא מינה, זה במחשבה, עלה במחשבה. מה הדין אם אשתו שכרה את הפועלים? לא הוא שכר את הפועלים. לא הוא שכר. אז כמובן בלי דעתו, בלי רשותו. אם אנחנו דנים את זה מדינה דגרמי, אז נכון שכתוב, האישה והעבד שחבלו, פגיעתן רעה, כמו שכתוב, כמו שכתוב פורש בגמרא, ונפסק בשולחן ערוך, כמו שאני אמר כאן. אבל לכשתתאלמן או כשתתגרש, היא תהיה חייבת לשלם. זה אם תדון את זה מדינה דגרמי. אבל אם נדון את זה מדין שיעבוד, אישה לא יכולה לשעבד את עצמה כאשר היא ברשות בעלה. אפשר להביא איזה הוכחות אין ספור לדבר הזה. אז לפי המהלך של הרמב״ם והשולחן ערוך והריטב"א, שזה מדין שיעבוד, אישה תהיה פטורה גם לכשתתגרש ותתאלמן. אבל לפי המהלך של הראש, היא תהיה לפחות חייבת לאחר שתאלמן תתגרש. אני לא רוצה לסכם את כל העניין, אבל זה ברור לכם. שאם אנחנו משייכים את הרמב״ם בשולחן ערוך לדעתו של הריטב"א, אז בכל השאלות ששאלנו, הדין יצא כדין הריטב"א. אם זה לגבי סוחר ממונו, שכירות רכב יהיה חייב לשלם אם נגרם הפסד, אם החזרה הייתה באונס, לא יהיה חייב לשלם, האישה שחבלה, אישה ששכרה את הפועלים, היא תהיה פטורה מן לשלם, וכן, ולגבי ההוכחה, מי צריך להוכיח למי, בעל הבית, לפועלים או הפועלים על הבית, לפי השולחן ערוך, מה יצא הדין? בעל הבית צריך להוכיח, כי הוא משועבד להם. עד כאן לשונו.